אז בואו נתחיל, בסדר? אנחנו הגענו אתמול לסוף החטיבה של דקה שהובילה אותנו לרבי חנניה בן תרדיון, ומכאן חכמי בית מדרש אהבה הציעו שמתחילה חטיבה חדשה, חטיבה שהם קראו לה הצדקה הממלכתית. יש עניין לאומי במתן צדקה, בואו נראה את הדברים. אמר רבי אבא אמר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? אמר לו בקיטיסה, ואמר רבי אבא, שאלו את שלמה בן דוד עד היכן כוחה של צדקה, אמר להם, צורו מה פירש דוד, אבא, פיזה מתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. אבי, אבא אמר מאחה, הוא מרומים משכון, מצודות צלעים מסגבו, לחמו נתן לבב נאמנים. מה טעם מרומים משכון, מצודות צלעים מסגבו, משום שלחמו נתן ומימיו נאמנים. כן, עד כאן שלושה אנשים ששאלו, מה המכנה המשותף של שלושתם?
אבא הוא אבא,
יפה. זה משה רבנו ושלמה שהקנה אותנו.
יש עוד שאלה
לדוד. כן, בבקשה.
יש עוד שאלה בהמשך.
אני אגע בשאלה הזאת מיד. אתה רוצה לקרוא אותה גם? כן, אוקיי. אמר רבי אבא, שאלו את שלמה איזה בן העולם הבא, אמר לו כל שכנגד זקניו כבוד, כי עד רבי זה יוסף ברד רבי יהושע החלש, איד אמר לי אבו אמי חזית, אמר לי עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה תחתונים למעלה. אמר לו עולם ברור היית, הבנה נכי חזיתינן, אמר לי כי איך היא דחשבין הנחה, חשבין הנתם. ושמעתי שהיו אומרים השם מי שבא לכאן בתלמודו בידו, ושמעתי שהיו אומרים הורגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד על חזקן. מה נינו על אילם רבי עקיבא וחברה בשם הרוגי מלכות ותעולה פשיטה ולאו הכי נעמי אלא הרוגי לוד נתניה אלא הרוגי לוד נקודה שלום. כן, אז עד כאן אתה צודק, זה צריך לכלול, כי זה רבי אבאו ושאלו את שלמה. כן, מבחינת כאילו החטיבה הזאת, אז רבי אבאו ואבא, אבל המכנה המשותף, קודם כל הדמויות ששואלים הן דמויות של
גדולי האומה.
אם תרשה לי להוסיף על משה רבנו, חז"ל אומרים שמשה גם היה מלך. הוא מדבר על מנהיגים לאומיים, על מלכים, מנהיגים רוחניים.
בוני המקדש.
שבוני המקדש, כלומר משה רבינו בקיטיסה הוא בונה של המשכן, נכון? ושלמה המלך בונה בית המקדש, ושואלים באמת תרום קרן ישראל, והתשובה ששניהם נותנים הוא לא המשכן ולא המקדש, אז מה התשובה ששניהם נותנים? אז משה רבינו אומר קיטיסה שזה מחצית השקל, שמחזיר אותנו לגמרא בדף ת', זה מובן בחטיבה של צדקה, כי במה מחצית השקל מרים את קרן ישראל? מה הכוונה תרום קרן ישראל? מה הכוונה? אז תראו את רש"י לפחות. רש"י אומר, אמר לו בקיטיסה, אם באת לשאת ראשם בהגבהה, קח מהם כופר בצדקה. אז רש"י כאן הקפיד בדברים שלו, כשהוא מדבר על מחצית השקל, להקפיד על המעבר ממשכן בצדקה.
אבל לא כזה פשוט שזה פשט, אם נניח שמשה אמר את זה, לא פשוט שזה מה שהוא אמר. כי אנחנו רואים, אמרנו, מחצית השקל מיועדת הרי לחפר על בני ישראל, כמו שלישית השקל אצל נחמיה.
נכון. אז אולי אם כבר אמרת את זה יותר מזה, הביטוי תרום קרן ישראל, איפה לקחו את הביטוי תרום קרן? בניסוח השאלה של בעלי אגדה.
קרנות תרום.
זה ברור, זה לקוח מקרנות תרום. פשיטה, קרנות תרום, במה תרום? קרן. זה ברור שזה כך. ולמה הכוונה שקרן ישראל מתרוממת? כשבאת לשאת ראשם בהגבהה, הרי הפשטות הוא כי תישא את ראש בני ישראל, מה הכוונה? שאתה רוצה למנות אותם. וכאן איך זה מתפרש? אתה רוצה לשאת את ראש בני ישראל, הכוונה מה אתה רוצה לעשות? להגביע. איך זה מגביע? איך זה מגביע? מה חשבתם כשלמדתם את זה?
אני הבנתי. אני הבנתי שכתיסה זה זמן ש... כשסופרים את העם, זה בעצם הפעם הראשונה שהעם הוא חברה. כשמתקנים חברה חדשה, אז סופרים אותה. זה במדבר, נחמיה, כשמגיע לארץ מבבל, סופר את העם, דוד, שהוא אחרי שסיים את כל המלחמות, הוא סופר, הוא בעצם יוצא חברה חדשה בארץ ישראל, של מנוחה ונחלה.
אז...
מה זה?
שזה גם עניין
שמתאמים דווקא למשכן. אז זה שני המרכיבים, כשיש את החברה החדשה אצל עם ישראל, סופרים את הסופרים ובונים את המקדש. זה מה שעשה נחמיה, זה מה שעשה משה, וזה מה שעשו דוד ושלמה.
נכון. אבל לכאורה זה לא, אם תרשה להגיד, זה לא מספיק. אני חושב שצריך לשים לב לעוד נתון בסיסי של מחצית השקל. מחצית השקל אומר שכולם נותנים. והייתי אומר שמה שמרים את קרן ישראל זה בין היתר הנתון שכולם שותפים למשכן, לכולם יש מניה נקרא לזה. כלומר, זה מפעל משותף, זה לא מפעל פרטי. לי מאוד מפריע בכותל השיפוט שעשו, שיש שם שלט של משפחת ספרה. זה מציק לי. בקשת רובינסון. איפה שהם שיפצו עכשיו, אז יש שם... זה ווילסון, נכון? רובינסון זה ה... ווילסון זה בפנים, אבל ווילסון. יש שם שלט גדול של משפחת ספרה היום על הקשת ווילסון, כן? לי זה מפריע, כלומר, אני הייתי אומר ככה, שבאמת תרום קרן ישראל דווקא הלכו למחצית השקל, כי מחצית השקל היא משותפת לכולם, ועוד פעם חזרנו לצדקה הציבורית, כלומר, שחברה כחברה, מה היא עושה? לוקחת אחריות על הנזקקים שלה, זאת אמירה חברתית, זה לא רק פתרון בעיית הנזקקים. אני רוצה לחזור לרמב״ם של אגבי הצדקה. המצווה הוא לא לתת את הכסף, המצווה הוא לקחת אחריות. עכשיו זה צובע את כל פני החברה. חברה שיכולה להגיד אמירה כזאת זו חברה שקרנת הרום. זו חברה... אז פה אתה, אני אגיד לך דבר פרדוקסלי. למה אתה זקוק לתת את הצדקה לעניים? כי מה יש בחברה שלך? שים לב לפרדוקס, כשאתה מדברים על צדקה, לא על משקל. יש בה חולשה, יש בה עוני, יש בה רעב. ואיך אתה מרים את הקרן? שאתה בעצם מסיר מהחברה שלך את הרעב הזה. אתה מעירים את כל החברה מדרגה שאתה יכול להגיד, אני חי בעיר שבעיר הזאת אין ילדים רעבים. אני ככה חי. זה מה שאתה אומר לעצמך. כאילו כביכול הייתי אומר, העוני הוא משהו שפוגע בצביון של החברה כולה. עכשיו, חברה שיודעת כחברה, לומר אצלנו לא יהיו רעבים, והיא מערכתית נערכת למען פתרון הבעיה הזאת, זאת חברה זה מרים אותה, זו חברה שאתה רוצה להשתייך אליה. אני חושב שברמב"ם בהלכות מתנות עניים פרק י', אני מציע עכשיו שאנחנו נחפש השבוע הזמן, חשבתי אולי ביום חמישי בבוקר לפני השיעור של הרב דיכובסקי, ללמוד את פרק י' בהלכות מתנות עניים לרמב"ם, שזה כאילו הגודל של הצדקה ברמב"ם. פרק מדהים, אפשר לראות זה מאוד חזק. הרמב"ם אומר, עם ישראל שפל, עם ישראל בזוי, מי יעזור לו? עם ישראל לוקח אחריות על עצמו, מרים את עצמו, זה מרים את קרן ישראל. זה כמעט ברור לי שזה הולך עם ההמשך, עם הקריאה להימנע מצדקה של גויים.
עכשיו
אתם מרים את עצמי. אני יודע, בואו נתבונן בזה כשנגיע. לא, כאילו עם ישראל כעם, מה שמרים את קרנו, זה לא שיש מישהו שגם מצווה צדקה, אלא שהחברה כחברה, היא מסרטטת את הפנים שלה, והיא דואגת שלא יהיה ברע, אבל זה חברה יותר טובה, חברה יותר איכותית. זה חברה שאתה רוצה להשתייך אליה. השאלה ששאלו את דוד שלמה כאן היא שאלה אחרת שפרדוקסלית היא לא הניסוח לשאלה למוישה רבנו לקוח מהפסוקים של שלמה של דוד, וזה ברור שכתבו ששאלו את שלמה בן דוד, למה כתבו בן דוד? כי התשובה היא מדוד, כן?
יותר מזה,
לכן קראו לו את שלמה בן דוד, כן?
כי דוד שהוא ספר הוא לא לקח כסף.
מצוין. אבל בוא נגיד ככה, כשדוד מונה, אז הוא חוטא בדיוק בחטא הזה. כן? אז שלמה בן דוד, כן, אז מה הוא לוקח אותם? לתהילים קי"ב, שאומרים אותה בשבת במנחה, אחר כשגולים את הספר תורה. כן? פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו, תרום וכבוד. דווקא הפרק הזה, מבחינת המבט שלו, זה מבט ציבורי או מבט פרטי?
פרטי, השעי שראה
שם. מבט פרטי לגמרי.
מה הפירוש של רבן גרשום על משה זה פרטי?
כן?
הוא אומר למה, מה העניין של קרוב כאן ישראל? בגלל שאני אמר, אבל נתנו איש כופר נפשו. כי על ידי הצדקה אתה נותן איש כופר נפשו, ועל ידי זה תרום כאן ישראל.
על ידי זה שיקפו למעוונות.
כן, כל אחד ואחד, לא קשור להיבט הציבורי דווקא.
מעניין. כי הפסוקים האלה שמייחסים פה לדוד הם באופן מובהק פסוקים ממש של יחידים. ממש. כאילו...
זה דאגה להציל
אותו חברה. אני מראה שרי... אבל זה מה שאמר מקודם, אמר שזה גם מחצית השקל, זה כל אחד נותן מחצית השקל. העניין הוא שכל אחד בחברה משתתף בתשלום על הנתינה הזאת.
כן, אבל תראה, עשה איש הרי את אדוני למצוותיו, חפץ מאוד, הכל בשון יחיד, כן?
זה כן, הציבור הוא על יחיד, אבל
העניין הוא הכבוד. כן, הרעיון, אבל אני חושב שהוא אותו רעיון. הרי פיזר נתן לאביונים. צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. בעצם אדם שמפזר, אז הוא מקבל כתמורה כבוד. כלומר, זה מקרין על האישיות שלו, הוא מקבל מעמד. אדם שהוא נדיב. יש פה לדעתי רמזים לפילנטרופיה. אני רוצה להסביר מה ההבדל בין פילנטרופיה לצדקה. הפילנטרופ לא נותן לנזקקות. הפילנטרופ מקדם מטרות שחשובות לו. כשהישיבת עותניאל, מי שנותן לה כסף, זה לא מצוות צדקה. לא שאתה בוחרי ישיבה עניים, זה צריך לתת להם אוכל. אלא זה שותפות בלימוד תורה. כשרנר נתן כסף לישיבה, הוא לא נתן את זה כי הוא ריחם פה למסכנים. כי יש רעבים. רנר נתן את זה כי חשוב לו שהוא ישיבות.
אבל זה נחשב צדקה?
אני חושב שזה נחשב צדקה ממקום אחר. אני חושב שזה נחשב צדקה לא מפרשת פתוח תפתח, ולא מפרשת עלות תפק לרעב. יכול לך פסק שם
ישראל?
זה זמן פשוט, תגיד. אז הוא פסק לרעב, ידיך אלא. זה בא מפרשת, לפחות בשם סבי, מקובל לומר, שזה בא מפרשת התרומות למשכן. זה פרשת צדקה של נתינות להקדש. בא מחצית השקל בבא מסוים. זה בא ממקום אחר. זה בא ממקום, שאתה מקדם בתורה.
לא, אני אומר לך, אני נותן חצי שקל נגיד לקופת צדקה של הישיבה. אז נשאר פילנטרופיה? למרות שזה ביטחון
קטנים? הוא לא פילנטרופ במובן שהוא נותן לשמוע למקום.
אבל כאילו זה לא
עכשיו... בוא נגיד, תמורת חצי שקל אתה לא תקבל את השם, כן? אבל זה צדקה לא לנזקקות, זה צדקה של שותפות.
לא, השאלה אני מוצא בזה ידי חובת צדקה. אם אתה אומר לי שזה...
אז לפי מה ששמעתי בשם הגרית, אני צריך ידי חובת תרומת המשכן, כל נדיב ליבו, שזה מודל של תרומה להשם. זה מודל אחר של צדקה.
זה חוזר למה שדיברנו עליו לפני שבוע שעבר, של המקום של מה באמת העניין, אבל כזה של צדקה. העניין הוא לא למי אתה נותן, העניין הוא הפעולה ש...
נכון.
כמו
שאני בטון נותן כסף. כן, בפסקים, בזכר למחצית השקל שעושים, אז יש לי כאלה שאומרים שעדיף לתת את זה לבתי כנסת ובתי מדרשות, ולא...
זה התחליף של
המקדש. זה העניין, זה
למחצית השקל. כן, רבי אבא, הפסוקים שלו בישעיהו למד ג' דווקא כשפותחים אותם בהקשר, אז מה אנחנו רואים בצורה ברורה? פתחת שם, עמיחי.
כן, זה הפוך מהדרשה פה שלו. הוא מדבר שם על סגירה של האדם בתוך עצמו, ולא על היציאה שלו החוצה.
כן, ומה ההקשר שם? ההקשר שם הוא הקשר של מלך, נכון? כלומר, כשאתה מסתכל בפסוקים שם, שכמו רומים ישכון, אז הפסוקים הולכים ככה. הולך צדקות ודובר מישרים, מואס בבצע מעשקות, נוער כפיו, מפנים, מאיפה אתה מתחיל אתכם? מי שימור
לוקים? כן, מי יגור לנו בשאלה?
אז לא. אז בוא נתחיל. שימור החוקים אשר עשיתי יהודו קרובים גבורתי. פחדו בציון חטאים, החזר העדה חניפים. מי יגור לנו אש אוכלם, מי יגור לנו מוקדי עולם. הולך צדקות ודובר מישרים, מואס בבצע מעשקות, נוער כפיו, נתמוך בשוחד, הותם אוזנו משמוע דמים, מוצא מילה מרוד ברע. הוא מרומים משכון מצדות צלעים מסגבו, לחמו נתן, ניתן, מימיו נאמנים. מלך ביופיו תחזן עיניך, תראה נארץ מרחקים. לבך יגיע אימה, יש וכו'. מה אתה קראת בפסוקים האלה?
דובר פה על האדם שמסוגל להקים את הבית שלו ובסמיכות המלך, זה הקדוש ברוך הוא. האדם הצדיק זה מי שיכול לראות את המלך ביופיו. התיאור פה של האדם שהוא מסתגר, שהוא מתנתק מהרשעים, שהוא לא חלק מהחניפים, זה הבן אדם שיכול להקים את הבית שלו במוקדי עולם ויש אוכלה, שזה הפוך לגמרי מתהילים קופית ב' שמדבר על היציאה החוצה, על פיזר.
נכון, אבל עדיין, ככה אני חשבתי, המלך ביופיו תחזן עיניך, זה כאילו אומר, מה מרומם מלכות, ומה הופך מלכות למלכות שהיא יפה, אם יש בה הולך צדקות ודובר מישרים. פחות ככה הדרשן קורא את הפסוקים. כלומר, בוא נגיד ככה, אם דיברנו על הצדקה ציבורית, אז כאן הצדקה הציבורית הופכת להיות צדקה ממלכתית. במובן... שהיא מכוננת את ה... לא שהיתרון שלה הוא כי כולם ביחד יכולים לפתור בעיה, אלא כי הוא מסרטט פני ממלכה. הוא עושה לה אופי, הוא מגדיר אותה. הוא, כמו קרנו תרום בכבוד, הוא, שאני אמר ברמה הפרטית, הוא נותן לך הגדרה אישית של מי אתה. זה מה שהוא עושה. ובעצם מה שאני אמר פה היא שממלכה צריכה לפתור את... יצחה בדירת רווחה.
מדובר פה על האדם הפרטי שמתנתק דווקא מהחברה.
כן, אבל השאלה היא, שיש פה שאלה כפולה. א', זה מה פשוט הפסוקים. שאלה שנייה, איך הדרשן קורא את הפסוקים? שבמידה במה שהדרשן קורא את הפסוקים הוא רחוק מפשוט הפסוקים, אתה צריך לשאול את עצמך מה פשע רבך כזה, איך הוא, למה מולך את הפסוקים. ובחד כאילו, איפה הדרשן לוקח את הפסוקים האלה, אני חושב שלא פחות חשוב לשים לב, ביחסים פה את התשובה שרבי אבא אמר מהכה, שזה תשובה לאיזו שאלה, ששאלו את שלמה. תשובה של מלך על צדקה, מבט של מלך על צדקה, אם מלך ביפיו תחזן עיניך, אם הוא הולך צדקות ודבר מישרים. זה מה שנראה שהדרשן אומר. נכון?
אני הבנתי שרבי אבא שונה משלמה. שלמה מגיע מהנקודה של המלך. הנקודה שיש לו אחריות על כל השאר, הוא צריך לפזר, והנקודה גם צדקתו עומדת לעד, שזה מאוד בולט שם בפרק. שהנקודה גם מלכות דוד, שחלק גדול מהעניין שהם חיפשו זה העד, זה על העד, להגיע באמת להצליח לבנות בניין עד. אז הוא חיפש את הדבר החיצוני, רבי אבא חיפש את היכולת לבנות את הבית שלך. את היכולת של האדם הפרטי, לא בתור מלך שיוצא החוצה. את היכולת של האדם הפרטי לבנות בית שבנוי בצורה נכונה.
אתה יודע מה, אני קונה את זה, בוא אני אבטל את העניין הממלכתי, כי אני חושב שזה קשור מאוד למה שתיארת קודם. שאלו את שלמה איזה בן העולם הבא, מה בעצם רואים מהשאלה הבאה? מה זה איזה בן העולם הבא? באיזה שאלה מוטרדים? באיזה שאלה מוטרדים? וזה גם אותו עניין עם הדיחת כוחה של צדקה. קודם דיברנו להציל מדינה של גיינום, שימו לב, איזו בן העולם הבא, מה השאלה בעצם? תלך לגיינום או גן עדן, ועל העד, על רקע זה, אני חושב שנכון לפרש אותו באיזה מובן? עמיחי.
של העולם הבא.
של העולם הבא. ואם זה כך, בעצם הדגש פה דגש אחר. כלומר, הדגש שמוזגש כאן הוא... הוא לא הצד הלאומי, בואו נבטל את זה. בעיקר הפסוק של תהילים קופית ב' ודאי הוא נגיד זה. אתה גם מתעקש שהפסוקים גם ישעיהו הם לא בכיוון הזה. יותר יש פה הייתי אומר, זה הדגשת המוטיב של העולם הבא, שעברון דקולו, אם אני חושב, כאילו במקורות התנאים, מי הדגיש את זה שמי שנותן צדקה קודם לא מניע לעולם הבא? מה שהוא בא מהמשך בגמרא, מול בז המלך, שזה מופיע בתוספתא בסוכה, שם כשחברו על מונבז, מונבז התבטא, אבותיי גנזו למטה, אבל
נכנסתי
למעלה. כן, אני כמו במונבז מדבר, אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות. ואחד מהדברים שבולטים אצל מונבז, זה האמירה שזה יחזיק מעמד לעולם הבא, נכון? אז יכולה לנסח אחרת את הנושא של החטיבה. רק לא נדבר על ממלכתיות, בוא נדבר על מה ששולל לגמרי, נדבר על צדקה כקונה לך מניות בגן עדן, ממש כך.
שלמה, שהוא היה המלך העשיר ביותר, הוא דווקא מדבר על הצדקה, כאילו, מה שבאמת משנה בסופו של דבר, עליונים למטה ותחתונים למעלה. לא הצדקה, לא הכסף, זה אמירה, לא מה שיש עכשיו פה בעולם זה מה שמשנה, למרות שהיינו אולי מצפים משלמה, שהיה בן אדם שהכי ממלכתי, הוא בכל זאת מדבר על צדקה, מדבר על הנתינה. למרות כמה שהוא עשיר, עדיין מי שלמעלה זה מי שנותן את הצדקה. מי שיכול לגור באש אוכלה זה מי שלא מתעסק עם כסף.
אני דווקא, מה שצץ לי איזו אסוציאציה לשלמה, הייתה אסוציאציה אחרת, ששלמה בעולם הזה חתך אבל הזמן. הרי מה בעצם האמירה הבאה? אתה בעצם לא יודע, הכבוד המדומה בעולם הזה הוא לא מרחק מי שאתה באמת. איפה שלמה בסיפור הזה? איך לדעתך שלמה בעולם הבא? תמיד נזהרתי מלשאול שאלות כאלה, כי אני לא מומחה לעולם הבא.
יש עליו.
אני תמיד מעדיף לעצמי לשאול מה חובותיי בעולם הזה, להשתדל לעשות מה שמוטל עליי, ולא לשפוט אנשים אחרים ולהחליט אם הם יהיו, כאילו, אני אדם שעובר עבירה, אני רוצה לאחל לו שבבטן של מה ילמדו אותו לכף זכות וכולם יהיו בגן עדן. אני לא מוכן להוציא כנס לסיפורים האלה, מה מדברים עליו אחר? זה לא תפקידי. אבל יש פה מוטיב מאוד ברור, אני מקבל את הדברים שלך, יש פה מוטיב מאוד ברור שמדבר על מניות בעולם הבא. שבצד אחד דיברנו על זה אתמול, יש פה איזו אמירה גם על העוני. כאילו בעולם ההפוך אומרים לך, העניים הם לא באמת כאלה בזויים או לא רצים לפני המקום. בעיניי זו עוד תשובה לשאלה של תורנוס אופס הרשת רבי עקיבא. כלומר, ראש ברוך הוא אוהב עניים, באמת העניים הם בעולם הבא. אתה חושב שעוני זה עונש והעשירים הם הצדיקים? בכלל לא. ויש פה גם, הייתי אומר, עידוד מאוד ברור למתן צדקה. זה מתן שכרה וצידה, כלומר זה עידוד לצדקה במובן, לא למה אני מרחך השם לוקחה כי הקופה תתבלה לך בעולם הזה, אלא כי אתה עושה שימוש נכון בכסף. אתה משתמש בו נכון. אתה גם צובר לעצמך. זה נראה יותר המוטיב כאן. מיכאי, מה אתה אומר? שכמובן, נראה לך מה כאילו הוא מוליך לאינסטגרם הממלכתית דווקא קצת, זה הרוגי מלכות. כאילו הדגש הזה, שמי שמוסר נפש למען הכלל. הרוגי לוד, כן, שהם... הם לא היו צדיקים מפורסמים, כן? טוב, בואו נשאיר את זה פתוח, בסדר? כמו יש פה גמרא ששאלה איך לקרוא אותה. כן, קריאה אחת יש לנו שהרב צורי וינר, שאמר, יש פה איזשהו דגש כהכנה לדיון הבא, לגויים. הוא בעצם ראה את זה הרב צורי כאחד קשור בשני. שבאים להדגיש את החשיבות של צדקה של יהודים, וקריאה נגד צדקה מגויים, וכנגד זה, המיכאי פה הדגיש, החטיבה הזאת, אולי בכלל זה לא הנושא שלה, כי הנושא של החטיבה הזאת זה נושא עולם הבא, זה חלק מהעידוד לתת צדקה, זה חלק מההתעסקות בשאלה של למה יש עוני, והעידוד הגדול לצדקה הוא שהצדקה משתלמת. בוא נאמר את זה כך.
זה דבר טוב שאף אחד לא יכול לעמוד במחיתתך?
מה אתה חושב?
לא, השאלה, הסיטואציה פה זה מצד אחד, כאילו, הרוגי לוד הם באמת, הרוגי המלכות הם באמת מרוממים.
אתה מלוד,
כן, רלוונטי.
אני מלוד,
תן לי להיות...
חס
וחלילה. מצד שני, גם, הם מנותקים. כמה שהם מלכות והם עזרו לחברה, הם מנותקים מכולם. אני לא יודע אם זה דווקא דבר חיובי.
לא יודע, מעשה שלם הוא מעשה,
מה שרבינו זה דבר חיובי, הוא לא נמצא בתוך העם, הוא מסגן בכולם.
אותה השאלה. מי שנותן את עצמו למען לחברה, הוא מתנתק ממנה במידה מסוימת. הוא נמצא מעליה.
שאלה טובה.
אולי הערך העליון הוא חברה, ולא... כאילו יש פה זה מישהו שמבטר על עצמו בשביל הערך העליון. ולכן הוא במדרגה. זה לא שהוא נפרד. הוא מפריד את עצמו, אבל במטרה מסוימת.
כן, אני
עושה בהרוגלות, ש... זה השאלה שלך, עדיף לא לעשות מצוות... רוב העם שלך לא יהיו בגן עדן במקום יותר גבוה, אז עדיף להיות בן אדם פשוט, שנהיה עם כולם. למה שאני אגיד לך מעל כולם, סנוב, נשאוף עם מצוות?
אומרים את זה הרב שלמלה. לפני שנתיים עשיתי עם יונתן... נו, זה שבוע
לבטא.
ירשון. והוא החליט שהוא ינצל את הנסיעות בשביל ללמד אותי חסידות ולשלומו. אז אנחנו יושבים וככה פעם אחת בתחנה בקריית ארבע, ויונתן אומר לי, רב שלמה לא נמצא בגן עדן. אני ככה נבהלתי, אמרתי, ככה אתה חושב על המורך ורבך הגדול, כן? כאילו. ואז הוא אומר, רב שלמה לא רוצה לשבת בגן עדן כל הצדיקים. הוא רוצה ללכת לגיהנום ולעזור לרשעים לצאת משם. כאילו, זו שאלה איפה אתה רוצה לשבת. פעם עשו סקר בארצות הברית, קראתי את זה בניוזוויק פעם, לפני כמה שנים, שאלו את האמריקאים האם הם מאמינים בגן עדן, ושאלו גם עשו סקר האם אתה מאמין שאתה תהיה שם. אז זה החלום האמריקאי, התברר ש97% משהו כזה מהאמריקאים מאמינים בקיום גן עדן, ו93% מהם בטוחים שהם גם יהיו שם.
כאילו... החלום הישראלי איפה
הוא נראה? לא, זה כאילו... הרי כולנו רוצים גן עדן. פתאום בא פה תלמיד ואומר, הוא לא רוצה כזה חלק גדול מגן עדן, לא?
זה מעניין, שתי השמועות שהוא שומע, מי שבא לגן לתלמודו בידו ועל הרוגי המלכות, זה שני דברים שהפוכים מבחינה מסוימת.
בוא נגיד ככה, מי שבא לכאן לתלמודו בידו, זה מבחינת המודל האנושי, כאילו. זה תלמיד חכם שקודם ראינו, מחטט רגליו מעיר לעיר, מנדד שינה מעיניו. אתה יכול להגיע, הייתי אומרת בצורה אחרת, אתה יכול להגיע לעולם הבא, להיות במדרגת שהכי גבוהה, אם אתה הקדשת באופן שיטתי, כפי את חייך למען מטרות קדושות, וזה היה הדבר שכל הזמן עשית. מה בעצם מייצגים הרוגי מלכות? הם מייצגים את היכולת שיש על כוני עולמו ברגע. אתה יכול להיות אדם שהיה פפוס ולוליאנוס, לא היה איזה צדיק גדול, אבל אתה התעלית לרגע מסוים.
כאילו
מרצונך. אולי לא, במקרה הזה הם התנדבו. במקרה הזה. כי מה שמתואר ברש"י זה שהם התנדבו. האם זה גם על אנשים שלא התנדבו, על קדושי השואה, כתבו על זה. ולי שהרמב"ם כתב על זה במאמר קדוש השם. אבל אני חושב שיש פה מודל ברור, שיש גם התעלות לאיזשהו רגע מסוים. טוב, אני אגיד לך את זה גם על הרוגי מלכות מכיוון אחר. אני הספרתי אתמול למי שהיה איתי ביום שישי בהזכרה של חבר שלי שנהרג במלחמת לבנון הראשונה. הבחור היה הרבה דברים, אבל מה כאילו זוכרים ממנו? כי הוא נהרג, זוכרים שהוא נהרג במלחמה. אז האמת יש חברים קרובים, הם מנסים לא לזכור אותו רק בתור שכזה. אבל יש בזה משהו כזה. זה המסר שיש פה, מיכל. מול מי שבונה לך מודל שאתה חייב להיות עקבי ושיטתי, יש גם התעלות ברגעים גדולים. שאתה מגיע לרגע הנכון, אתה עושה את הדבר הנכון. והגמרא, אתה רוצה גמרא מקבילה בעבודה זרה, רבי אלעזר בן דורדיה.
בחרבי.
כן, ויש קונה עולמו בשנה אחת, בשעה אחת. יש דבר כזה בעולם.
זה אפשר מעבר, התלמודו זה מה שיש בידו, זה הדברים שלו, בניגוד להרוגי המלכות שמסרו את נושא מישהו לחברה. אפשר לומר שזה במידה מסוימת, ההבדל בין ישעיהו לתהילים. ישעיהו שהוא מואס בבצע והוא מתרחק מכל החברה, לעומת התהילים שהוא יותר ויותר מתחבר, בפרק שהם יותר מתחבר ליותר חלק.
תגידו לי, מה חשבתם על כל החטיבה של רבי שרבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו? קודם כל, מבחינת המבנה, זה המבנה מוכר, גם מסכתבות. רבי יוחנן בן זכאי, אחד מהדברים היפים בהם, זה שהוא לא מלמד את התלמידים שלו, למה הוא עושה?
שואל
אותם. זה אחלה.
וכל אחד לתשובה אחרת.
הוא שואל אותם, וכל אחד לתשובה אחרת, כן?
העניין שלו זה לעורר שאלות.
העניין שלו זה להצמיח לתלמידים שלו. זה העניין. הוא לא נמנע, אבל בסוף לחוות את דעתו, מה שכאילו נורא מדהים פה זה שהוא אומר שאחד מהתלמידים עונה אפילו יותר יפה ממנו. הוא גם לומד מהתלמידים שלו, שזה ממש, זה להריץ, אדם כזה. מבחינת המודל פה חוזר על עצמו, שכולם משתמשים באותו פסוק, שזה הפסוק של צדקת רומם גוי וחסד לאומים חטאת. כולם חוץ מהאחרון, שזה רבי חוניה בן הקנה, כולם מפסקים את הפסוק, צדקת רומם גוי, פסיק, והגוי זה עם ישראל, חסד לאומים חטאת, זה מוסף כלפי אומות העולם, וההנחה היא שגם להם יש חסד. זאת ההנחה.
ההנחה היא שזה רע, חסד שלהם.
טוב, שהחסד שלהם זה... שהחסד שלהם הוא חטא, סליחה, שהחסד שלהם הוא חטא.
זה מעניין, כל התלמידים מכירו...
יש חסד רק שהוא חטא, כן? למה? כי הם עושים את זה מהמוטיבציה הלא נכונה. למעט רבי נחויה בן הקנה שמפסק את הפסוק אחרת.
אבל הוא גם...
צדקת רומם גוי וחסד, לא אומרים חטאת, של הגויים אין אפילו חסד.
ורבן יוחנן לוקח את זה לכיוון שונה לגמרי, הפוך.
רבן יוחנן בן זכאי לקח את זה לכיוון שונה לגמרי, שחטאת לא הכוונה שאתה חוטא, אלא שיש לך קורבן חטאת. כלומר, זה הולך ככה, רבן יוחנן בן זכאי, הרב, ונגיד מה שהוא חשב בדעתו הראשונה הייתה שיש מושג של חסד גם לאומות.
הוא היה ממלכתי מסכנים.
הוא היה ממלכתי מסכנים. יכול להיות שגם אני קצת בשיעורים ניסיתי לתת לכם משהו מזה. כאילו הוא דיבר על חסד כדבר אוניברסלי, כדבר... אני דיברתי איתך המון, זה בא מדתיות, זה בא מהכרת הבורא. הוא דיבר על זה שבני אדם כבני אדם, אני אכל גם את המידה הזאת. ואני יכול גם להגיד, אני זוכר פה ויכוח עם הרב ראם. אני ראיתי גויים מאוד נדבנים. ארצות הברית של אמריקה זו מדינת חסד, חבל הזמן.
אז זה שהתבקחת עם הרב ראם על זה אז, ואז כאילו לפני שבעה מקור של הציטוט של הרב שטיינמן, שהוא אמר בשגריר ארצות הברית, שארצות הברית זה מלכות של חסד.
זה ממש ככה. אני לא יודע אם אתם יודעים איזה סכומים החברה האמריקאית תורמת לצדקה. סתם, תוכנית מרשל, אתם יודעים מה זה? מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה מרה בעולם, העולם, אירופה התחלקה בין המזרח למערב. מה עשו הקומוניסטים, הרוסים, כשהם כבשו את כל מזרח אירופה? מה הם עשו? הם שיבדו אותה למעל עצמם, הם השליטו בה את הערכים שלהם, והם בעצם מצצו אותם. בעצם מה שהם עשו? מה עשו האמריקאים?
עדיין עושים.
שיקמו אותם, נתנו להם לחיות, הם נתנו 50 מיליארד דולר בתוכנית מרשל לשקם את אירופה. זה מדהים.
כולם כאן מסכימים שיש חסד של זה, השאלה אם זה חטאת. יכול להיות שהם עושים את זה מאינטרסים זרים, או שהם עושים את זה...
או בסדר גמור. בואו, אני אבל רבי יוחנן בן זכאי, הוא קודם כל עורך חסד לאומים, כאילו השלב הקדום הוא, אני אוסיף במאמר של אורבך למדתי, ש... דרך אגב, אמר זה הלך לפעמים לקרוא, מוזר, אין לי מילה יותר טובה מזה, זה כאילו, הבן אדם יודע המון על הגויים, על הנויצרים וזה, והוא כאילו מגלגל את המקום, הוא לא מציג את זה צורה סינתטית מסודרת, כאילו. מאמר מאוד מוזר, אבל זה אופייני לו מאמרים כאלה, רק שאתה יודע. הוא רצו לו בראש המון אידיעות, המון... אבל תחצה, אני לא כך הבנתי כאילו, איך הוא יסדר לי את כל המקורות, אבל מבחינה יסודית, כאילו המאמר גם בא וטוען שגם מלכי רומי הם היו עסוקים בחסד, ואפשר היה לראות את זה כדבר חיובי. הוא כמעט לוקח אותנו לגמרא בשבת בדף למד ג', כשאתה רואה את הרומי מפתחים את הטכנולוגיה, איך אתה מתייחס לזה מבחינה דתית?
איך הוא יודע שזה מתייחסים במגדה?
הוא לא יודע, יותר מזה, זה הכי קל לקחת את חורבן בית המקדש ולהגיד פאק, זה השפיע על הכל, כן? זה נורא חד. היום מעבור לתורה שבעל פה שאני מלמד בעסקת צהריים, נראה שרב שריר גאון והאיגרת אמר, עריכת המשנה קשורה בחורבן בית שני. זה תמיד קל ללכת לאירוע הזה, כי הוא אירוע טראומטי. אבל זה לא כך פשוט. עצם הטענה היא שהמאי אברהם מזכאי, כאילו, יש אכן חסד אצל הגויים, ואפילו אומר, זה עומד לזכותם. זה עומד לזכותם. יש מהפך בתלמידים שלו שהוא מהפך כפול. כאילו רוב התלמידים שלא מודים שיש חסד אצל האומות, רק שהם חושבים שזה לא לזכותם. כן, וזאת למה? כי מה הדבר שבעיקר מדגישים? בעיקר מדגישים את המוטיבציה השלילית שלהם, שמה שעולה פה לאורך כל הדרך הוא שכל המוטיבציה שלהם היא מה יונקת? מי? כל אחד עם ההסבר שלו, זה כולם בא מאותו מקום, מאינטרסים פוליטיים. כלומר, לשליט כדאי ליצור מערכת רווחה, כי זה יוצר יותר נאמנות של הנתינים כלפיו.
חוץ מהמודעים.
זה יוצר יותר תלות. כן, כלומר, זה בעיקר השפה שהוא מדבר. בעצם מה שאני אמר פה, שצדקה לא נדעת לפי התוצאות שלה, נדעת גם לפי הכוונות שלה. זה בעצם מה שהוא אומר. זה נדעת לפי הכוונות. והצדקה, פה עדיין מדבר הצדקה שדיברנו בתחילת הסוגיות בדף ח', על לחשובינו לעשות להם שם, זה בעצם מה שנאמר פה. יש פה נצגה אגואיסטית.
מי שרוצה עולם הבא בשביל זה?
זה הגמרא שואלת פה. כי הגמרא מיד מגייס את הסיפור של שהוא צדיק גמור, ואומרת שכאן בשביל ישראל. ההסבר שנותנים הוא שישראל בכל מקרה מסכים שדעתו לשם אין יחיה ובין לא יחיה. לשון אחר, גם יהודי בגלל אינטרסי נתן צדוקה ברור שנודה במי שגרך לחוילה, אני יכול להגיד לך שסבי הגריד, בבית כנסת שלו, ספרתי לכם קודם הנוגע שלו, שלא להגיד, ברור שלא דבי להגיד סכום. אבל הוא גם הנהיג שמי שברך לחולה לא, ברור שאני מתפלל בעבורו, אלא ברור שאני נותן צדקה בעבורו. וההסבר שלו היה שגמרא כזאת אומרת, מי שנותן צדקה בעד חולה, הוא צדיק גמור. למרות זאת, מה זה ברור שאני מתפלל? כאילו, זאת אומרת, הגויסי צדיק, התפילות שלך, בתפילות של בר ילווין, כאילו, הוא בעיקר הסתמך על גמרא בסנהדרין שאומרת שעל עיון תפילה. מה זה עיון תפילה שזה לא מצליח, כשאדם אומר בזכות התפילה שלי, כאילו מי אתה חושב שהתפילה שלך? תמיד חשבתי לעצמי שכשאומרים בעבור שהציבור מתפלל, עם ישראל כציבור יש לו יחס לכל הקודש בוחו, ככה תמיד חשבתי לעצמי.
אנחנו אומרים שאנו מתפללים בעבור,
כן, אבל לפעמים אומרים בעבור שהוא מתפלל, שאני מתפלל, זה הוא היה אפשר להגיד, מה זה שאתה מתפלל, כאילו מי אתה רבי מלך וניג'אנס, כאילו מי אתה, כן, כאילו אולי אמר שלהגיד את זה. יש פה שיקוף מאוד ברור, זה חוזר לחשובינו. האמת היא שראינו שכל הגמרא פה ב-י' עמוד ב', י' עמוד א', חוזרת לאלמנטים שהיו בדף ח' ת'. זה עולה בקנה אחד. זה אותו דבר, זה בא מהגמרא הזאת. אבל הטענה היא שיהודי יודע שהצדקה היא לא רק בשביל אינטרסים. כלומר, בוא נגיד ככה, הצדקה יכולה להיות, דיברנו כל הפילנתרופיה. היה יהודי מאוד מאוד עשיר בקנדה, לא רוצה לרמוז מי זה היה, שתרם המון כסף לצדקה, והיהודי היום חלש עם הפרסיה. והייתה לו תפיסת עולם, שהרמב"ם נלחם בה בהלכות תשובה. תפיסת עולם שלו הייתה שהוא קונה את עולם הבא שלו, ממש הגמרא הזאת קודם. וכאילו הגמרות האלה מתחברות לא מהצד הממלכתי, אלא גם מהצד הזה של המוטיבציה לתת צדקה. והוא, התפיסת שלום שלו הייתה, שאת כל החטאים שלי, אני אקזז אותם עם כל המצוות שלי, עם הצדקה שלי. סיפר לי רבי ימין טבורי, שהיה פעם שליח בקנדה, הוא היה רם בארץ ציון, הרי הוא ביהוד בפנסיה, סיפר לי שפעם הגיע דרוש שישי מפורסם מהארץ, ורצה לבקש כסף מהיהודי הזה, והוא שאל את רבי יום, תגיד לי, מה אומרים לו שעובד עליו? אז הוא אמר, תבטיח את העולם הבא. והוא נכנס אליו לחדר, יצא אחרי כמה דקות עם צ'ק גדול וחיוך גדול. חזר טבורי אמר לו, מה עשית? אמר, הבטחתי לו לרבה. חזר טבורי אמר לו, איך אתה יכול להבטיח דבר כזה? אז אותו רב יש לי, אני זוכר שתי גרסאות של הסיפור, שאולי אחד. גרסה אחת ששמעתי, הוא אמר, לא הבטחתי לו את שני. גרסה אחת. גרסה שנייה הוא אמר שיצטרכו לפרוע את החוב, אני לא אהיה שם. אז אני לא יודע מה העניין, לדעתי איסור חמור לנהוג כמו הראש הישיבה הזה, ממש. מה שגיד, התפיסת העולם של היהודי הזה, שהרמב״ם בהלכות תשובה אומר, שבניגוד לחשבון בנק, שאתם מקבלים דף חשבון, אז מה עושים? מקזזים את הזכות והחובה, ואז בודקים את היתרה. זאת אומרת שבודקים, אצל חשבון כמו זה לא ככה. על המצוות שלך אתה מקבל שכר, ועל החטאים שלך אתה נענש.
הרמב״ם שחציו זכאי חציו חייב, כאילו הוא...
זה בשביל לדון את הדין הכללי שלך, אבל הרמב״ם אומר, יבוא איתך החשבון על כל החטאים שלך, בוא נגיד ככה, בקשור לקודם, עולם הפוך ראיתי. היכולת להכיל את עולם הפוך, את תורת הגמול האלוקית שאנחנו לא מבינים אותה, היכולת להכיל אותה היא באה ממקום שבו אתה בא ואומר שזה לא עובד כמו חשבון בנק. כלומר, אני יכול להיות אדם נענש ועדיין הוא צדיק. למה? כי הוא עכשיו משלם את החשבון על חטאים מסוימים. אני יכול לראות, אבל זה לא אומר שאין לו זכויות. זה אומר שאני לא מבין, כי אני לא רואה את כל התמונה השלמה. ואני אומר, קודם כל, המוטיבציה לתת צדקה בשביל לקרוא פה אדם הרבה, בשביל החשובינו, היא קיימת. עכשיו, הצדקה, הפילנתרופיה עובדת על זה, שתדעו. כלומר, הפילנתרופיה בלי השלטים על הקירות לא הייתה קיימת. אבל אני רוצה לחזור, פילנתרופיה זה שותפות בעיניי. אבל צדקה, כאן הגמרא מעלה את הבעייתיות של הדבר הזה, למרות היתרונות, שבסופו של דבר יש כסף, כן? אבל יש בזה בעייתיות, כאילו הצדקה שהגמרא חותרת היא צדקה דתית, היא צדקה שנעשית מערכים נכונים. זה הצדקה שהגמרא חותרת. אני יכול להגיד שההבדל בין, בעצם האם אותו אדם שונה מהגויים האלה, לא בטוח. יש דבר, הגמרא מאוד ביקורתית. על הגויים האלה, כלומר זה חטא החסד הזה, אבל היא לא מכחישה שזה חסד. כלומר, כאילו, השפה שרוב התלמידי רבי חמן זקה היה, זה חסד שהוא בעייתי. הם לא אמרו שזה לא חסד. היחיד שאמר רבי נחמן בן הקנה שזה בכלל לא חסד, זה רבי נחמן בן הקנה, כי איך הוא הסביר את זה? שכל מה שגויים עושים, כאילו, למה זה לא חסד, כן? איך הסברתם את זה לעצמכם?
אני
הבנתי שהוא שולל מהגויים אפילו את האפשרות שיש להם חסד, כלומר, אתם הבנתם אחרת. הוא נותן צדקה בחסד ישראל, לעקור חטאת.
הוא רואה שבכלל בפסוק לא מדובר על חסד של הגויים. אולי הוא משהו אין להם חסד.
אני לא יודע. טוב, לא יודע, בסופו של דבר, בעיניי הקריאה של הגמרא הזאת, לא נוסעת את הצדקה הממלכתית הצידה היא. כי הגמרא הזאת כאילו מזככת את העניין החשוב של המוטיבציה בצדקה. היא אומרת, בוא שואלת של יהודי זה לא משנה. למה זה לא משנה? כי אצל כל יהודי יש את המוטיבציה הנכונה. אבל יש בו כאילו הגמרא שלמה שמכירה במוטיבציה של אתה קונה לצורך המניות וכו', כן, זה מוצג פה בלי באופן בעייתי בגמרא. למרות שהאמת היא זה מוצג באופן מורכב. כי מה אומרת הגמרא קודם? כיצד תרום קרן ישראל, על ידי מה? צדקה, כנראה שזה טוב או רק. כנראה זה טוב, כן? כאילו, קצת שני על הגויים. כמו של דבר, האמת היא, אני מעדיף לצאת בלי אמירה ברורה, אני מעדיף לצאת עם הבעיה. אז כל אחד יבדוק את עצמו, איפה הוא לא המקום שעומד. הדבר האחרון, מה אנחנו צריכים לסיים, האוכל קורא לנו, זה הסיפור עם לקחת צדקה מגויים. רק אני אזרוק לחלל האוויר לכל מי שלא הבין את הגמרא הזאת, הקרן החדשה לישראל, או שוחד. אם אדם לוקח צדקה מכסף עם מישהו, מה זה עושה לו?
אבל הנוצרים האנגלוסקסים, מה שקוראים להם, שלא תורמים להתנחלויות, ורובנו...
מי אמר לך שזה טוב?
יש בעת מחלוקת מרבנים, אבל בסופו של דבר הרוב לוקחים.
הרוב לוקחים, כי אנחנו צריכים כסף, כאילו. אבל מי אמר לך שזה טוב?
כאילו...
בסדר, בוא נעצור כאן, תיאבון לכולם. אני מחר בבוקר קבעתי לשיא את...